דיברנו על המוכנות של עם ישראל לקבל תורה, כלל ישראל, הצד של הגברים, הצד של הנשים, כולי. יש כאן כמה פרקים שאנחנו נראה עוד באיזה מהם ניגע ובאיזה אולי נקצר ונמשיך. יש פרקים שמתייחסים לתיאורים של התורה בעת מתן תורה, וכבר חז"ל נתנו דעתם לדרוש את הרקע הזה שהתורה מתארת למתן תורה לא כדברים חיצוניים בעלמא, אלא יש פה דרך התיאורים הללו, דרך המדרשים של חז"ל, שחז"ל מבארים את זה, יש לנו פה מעין חלון הצצה פנימה, יותר לעומק, מהי משמעות התורה לעולם בכלל. יותר אנחנו עוסקים מטבע הדברים במה שהתורה עושה איתנו, השייכות של עם ישראל לתורה, כמה, איך התורה בעצמה היא אלוקית כל כך, ויחד עם זה היא נמסרת לנו, בני אדם, דווקא כדי שאנחנו נקיים אותה ונגשים אותה ונוציא בזה נכוח אל הפועל, את האמת האלוקית וכולי. וכאן, בפרק הזה, אנחנו הולכים לדבר בפרספקטיבה יותר נרחבת, השייכות של התורה לכלל המציאות, לכל, איך בעצם כל המציאות כולה מקבלת את משמעותה השלמה דווקא על ידי מתן תורה. עוד כמה דברים חשובים באים אגב זה בפרק הזה, וגם אנחנו נרחיב בהם ונראה אותם. ויהי ביום השלישי, ויהי קולות וברקים, ענן כבד וכולי מן הדבר, שהוא שינוי, יימשך אחר זה שינוי, ולפי גודל השינוי, יימשך אחריו שינוי גדול. ובגמרא, השם למבול ישב, כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עולם, אחזתן רעדה בהיכליהן, התקבצו אצל בלעם, אמרו לו, מה כל ההמון הזה ששמענו, שם המביא מבול לעולם, שנאמר, השם למבול ישב וגומר, אמר להם, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא, שלא יביא מבול לעולם, שנאמר, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי וכולי, מקצוף עלייך מגור בך וכולי. אמרו לו, שם המבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא, שנאמר השם נשפט באש. אמר להם, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול כל עיקר של מה, ולא יהיה עוד המים למבול וגומר, אלא חמדה טובה יש לו בבית נזב, גנוזה אצלו תף תף קופה עמדה לדורות קודם שנברא העולם, ונותנה לעמו, שנאמר השם עוז למו ייתן, ענו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. אז אנחנו יודעים באמת שמתן תורה ניתן בקולות וברקים וענן כבד, וברקים זה אש, ואנחנו רואים בספר הדברים, השם העם כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, אומרת מתן תורה מתוך אש. יש כאן תיאורים, קולות וברקים ענן כבד. ואנחנו חז"ל מרחיבים שהקולות האלה לא היו נשמעים רק לאלה שעמדו מסביב להר סיני, אלא הקולות הללו היו הורגשו בכל פינות המציאות היטב היטב. כל העולם כולו הרגיש מאוד את הקולות הללו. עד כדי שהם באו ושאלו את בלעם. אז מה באמת הדבר הזה? למה התורה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, למה זה באמת נדמה כמו מבול? מדוע התורה נתנית בכזה עוז? מה המשמעות של הדבר? אז ברור שהדבר הוא משום שהתורה יש לה מסרים מוצקים ומוחלטים, מלאי עוצמה. לא כמו שנדמה לחשוב, הרבה פעמים אנשים אומרים, טעות שקשה מאוד להוציא אותה מתוך עולם המחשבה שלנו. ופעמים אנחנו נתפסים לחשוב שהמציאות החומרית, המטריאליסטית, הניתנת למישוש, היא באמת מציאות. הרוחניות, זה ככה דברים מעל. צריכים הרבה להבין את זה. אולי זה קיים, אולי חס ושלום זה לא קיים. זה כמו איזה אוורירי כזה. לא מאוד משפיע על המציאות. מה משפיע? כן. הדברים המוצקים, הבולטים, המסיביים, שאנחנו מאוד מאוד מרגישים אותם ככה. המציאות היה כמה פעמים דופק על השולחן, היה אומר, הרוחניות, זאת המציאות. זאת אומרת, זה לא... הנה, אנחנו רואים, מתן תורה, אז כמו שמבול אחד ומהפכה אחת יכולה להפוך את כל העולם ומלואו, כל מעשה בראשית, הפוך, כל העוצמה הגשמית של בריאת העולם, היא תלויה ועומדת, עד השישי בסיוון, אם יקבלו את התורה או לא. זה הנזיל, זה הדבר שמול מתן תורה מרגיש פתאום את עצמו, צריך להוכיח את זכאות קיומו, שבכלל הוא מסוגל לשרוד את העולם, גם את עצמו, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא מגלה את דברו לעולם, ובכל זאת העולם מסוגל להמשיך את קיומו אחרי שתורה בתוכו. וכאן באמת הבחינות הן, אומר המהר"ל, יש פה כמה צדדים, יש פה, יש פה את הענן כבד, יש פה קולות ויש פה ברקים. אומר המהר"ל, שלושה צדדים, יש פה הענן צד של מים, הברקים צד של אש, והקולות צד של רוח. וכל השלושה כוחות האלה הם מראה לפי התפיסה הפילוסופית הקדומה, זה בעצם היסודות הפועלים בעולם. יש את הקרקע, בעליה יש מים ואש ואוויר. נכון שזה לא החלוקה המודרנית של ה... פיזיקה של המציאות, אבל בכל זאת אי אפשר להתכחש לזה שגם אחרי שאנחנו מכירים את העולם בצורה הרבה יותר מורכבת באופן פיזיקלי, ביולוגי, להרבה חלקים והרבה יסודות וכו' וכו', אבל עדיין איננו הרואות שמבחינת איך שכל הדברים הללו מתרגמים למציאות שאנחנו רואים אותה בנויה לפנינו, אז הרי בעצם המציאות היא כך שקרקע עולם, זוהי המציאות הבסיסית שעליה הכל מתנהל ומתרקם. לחלק מכדור הארץ אין להתכחש ומכוסה מים, וגם את החלקים האחרים של כדור הארץ, המים הם גורמי יסוד בהם, יש כל הזמן גשמים, יש נהרות, יש... הכל, המציאות שעל גבי הקרקע ניזונת מהמים, החל מהצומח והחי והאדם והכל, בא ויוצר אפילו רוב הגוף של הדומם צומח חי מורכב ממים מבחינת המשקל שלו, והכל, כל התהליכים, ממילא זה אומר שכל התהליכים הכימיים שבתוך החיים שלנו, בתוך האיברים שלנו מתאפשר קיום, דווקא על ידי מים, מים מסוד החיים זה מובן, על גבי זה יש את היסוד של הרוח, האוויר, החמצן, גם הוא בעצם מקיים מציאות בלי ספק, וכל המציאות מתקיימת, גם הרוחות הן משפיעות גלובליות על מזג האוויר, על כל התהליכים של תנאי הסביבה של המציאות, והאש הרי אותו כוח פוטנציאלי של כל התהליכים האנרגטיים של המציאות, האש, גם אם זה באמת בצורה של הברקים, גם האש מה שהאדם מבעיר אותה, והאדם הידי זה מחמם ומאיר ומלכד חומרים ומתיך מתכות וכו', ועושה בעצם כל המציאות המשוחלת כפי שנראית לפנינו. זאת אומרת, בסופו של דבר, המרכיבי יסוד האלה של המציאות, הם כולם היו חלק מן הצורה הזאת שעטפה והקיפה את מתן תורה, והלכה למרחוק, ופעולתה הייתה ניכרת בכל המציאות כולה. מה זה אומר לנו? אומר המהר"ל, זה אומר למעשה שמתן תורה יש לו, הוא יסוד כל הבנייה של המציאות שעל גבי זה. זאת אומרת, אם אתה שואל את השאלה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נכון, ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא, התלבש במציאות מאוד חומרית, מאוד גשמית, מאוד נמוכה לכאורה, עבור מה? עבור מה כל זה קיים? עבור שכל זה יוכל לעלות על ידי מתן תורה. שמתן תורה יוכל לעלות את כל זה אל הקודש. מתן תורה יוכל לרומם את הכל אל פסגתו, אל שלמותו. אז לכן מתן תורה גם ניתן באופן הזה. לומר לך, מתן תורה הוא לא רק עניין אינטלקטואלי, ידיעות רוחניות שהן נגמרות להיות באחן שהאדם מסוגל להשיג אותם, הן קיימות מעבר לזה, הן לא קיימות, לא. באים לו ואומרים לך שכל היסוד של המציאות, כל התהליכים הגשמיים, כל הצדדים הנמוכים של המציאות, גם הם למעשה מושתתים על התורה וערכיה, קדושתה, גדולתה, הכל בא ויוצא מזה. אז לכן שלושת היסודות הללו מקדימים, על גבי זה כל שופר. כל השופר הוא ההוצאה אל הפועל של כל זה. מתחי כל היסודות, כל שופר הוא הקול שכל המציאות הזאת יש לה בכוח ויוצאת אל הפועל. מתן תורה לא נגמר, מתן תורה הולך ומתמשך. מתן תורה מצעיד את העולם כולו מתחנה לתחנה, ממדרגה למדרגה, מגדלות לגדלות גדולה יותר. לשלמות גדולה יותר, לעוצמה גדולה יותר. השופר שאנחנו מכירים אותו בראש השנה, אותו שופר שנושפים פה בצד אחד ויוצא הכל מהצד השני, הוא באמת מבטא מציאות מאוד עמוקה, תוכן מאוד עמוק שבלוע בתוך כל המציאות ויוצא מן הכוח אל הפועל כל הזמן. מתן תורה בא להודיע שכל המציאות כולה נשמתה קודש, פנימיותה דבר השם, ודבר השם, האמת האלוקית, היא זאת שמנחה את כל הכוחות בעולם, כל ההיסטוריה בעולם, כל התהליכים בעולם, את כל את כל האנושות אל התיקון השלם, אל הגאולה השלמה. לכן מתן תורה אין לו הפסק, כל גדול ולא יסף, התעלות אחרי התעלות אחרי בנייה אחרי בנייה. כל המערכת של המציאות, כל השלוש כוחות הקודמים, שלושה כוחות הקודמים, הם כולם יוצאים מן הכוח אל הפועל דרך כל השופר שהוא הולך וחזק. כל גדול ולא יסף, המציאות כולה מתעלית והולכת, מתגדלת ונשלמת על ידי זה. זה תבנית כל המציאות. אנחנו יודעים שהתורה ניתנה לנו. אבל בעצם התורה, כמו שאמרנו, היא, להסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. כל המציאות הגשמית של העולם, כמו שבתניה גם מעריך מאוד, שהמציאות הגשמית, איך שהקדוש ברוך הוא עיצב אבן, עיצב חומר, אז העיצוב של המציאות הגשמית זה תכנים אלוקיים, זה שמות אלוקיים שהם בעצם נמצאים בתשתית הקיומית שכל דבר חומרי במציאות. וכל התשתית הזאת זה פוטנציאל, מה שקוראים בחסידות אולי ניצוצות של קודש. אבל איך מעלים את כל המציאות, איך מקדשים את כל המציאות? מפתחות ניתנים בתורה. כך שבעצם התורה היא הדרך לא רק להצעיד את האנושות קדימה, אלא במובן מסוים האדם, כל מערכת המצוות, היא נעשית בצורה שאנחנו על ידי הפעולה שלנו גם חושפים את, את, את הקדושה האלוקית שתמונה בכל המערכות ומעלים. אנחנו עוסקים בפרשיות הקורבנות, עסקנו, זה דוגמה שבעצם הקורבן אנחנו מעלים קדושה פנימית שנמצאת בבהמה, במנחות, בכל המציאות הסובבת, ומעלים את הכל. לכן הכל, הכל, הכל יוצא מן הכוח אל הפועל דרך התורה. יש לנו בפרק הבא, כתוב שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשונות. אנחנו כרגע לא נמצאים שם, אבל מה הנקודה שאנחנו כבר יכולים כאן להשלים לעניין שלנו? מה זה 70 לשונות? 70 לשונות כמובן שזה 70 אומות. למה זה צריך להיות נחלק ל-70 לשונות? כתוב גם שעם ישראל הגיע לארץ ישראל, אז כתבו את התורה על 12 האבנים, ו-70 באר היטב ו-70 לשון. כתבו את התורה על האבנים, ניחו אותם בירדן, בגלגל, 70 לשון. 70 לשון בעצם אנחנו מכריזים ואומרים, התוכן הרוחני הקדוש הזה, הוא לא רק אותנו מחיה, לא רק אותנו ממלא בתוכן האלוקי שרונו של עולם חפץ בו, אלא סופו של דבר הוא יבוא ויעיר, ייתן נשמה וחיים גם לאנושות כולה. כבר עכשיו, באופן סמוי יותר, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אנחנו מאירים ומקבלים, זה עצם זה שעם ישראל מסתובב בעולם. כל המציאות מקבלת השפעה רוחנית, כל המציאות מקבלת, מתקנת והולכת, מתמתקת הרשעות העולמית. בהדרגה, בהדרגה אנחנו מקדמים את האנושות עוד ועוד. אבל בגמר התהליך, אז התורה כאילו ניתנה ב-70 לשון, כאילו הקדוש ברוך הוא בעצם מדבר את דברו, לא רק אלינו, שם עוז לעמו איתנו, מה הוא אומר להם בלעם? הקדוש ברוך הוא נותן את התורה לעמו, אנחנו יודעים להקשיב לתורה, אנחנו יודעים גם לחיות על פי התורה, אבל בעצם הדיבור האלוקי בעצם, כאילו יש בו נטיית נשמה לכל ה-70 לשון, כי ה-70 לשון כולם כלולים בנו, אנחנו מקבלים את התורה באופן ריכוזי, לכאורה עבורנו, אבל בעצם בעד האנושות כולה, בעד המציאות כולה. מי שמכיר את המהר"ל תחילת נתיב התורה, התורה סדר העולם, אתה אומר, נכון, לכאורה בגלוי סדר עם ישראל, אבל באופן סמוי יותר, התורה סדר המציאות כולה, נכון? ופרק כמה דברכות. משמע שהתורה ניתנה בחמישה קולות, אחי איתה אתה אמר, ביחל בו כל הנהנה מסעודת חתן, לא מסמכור עובר בחמישה קולות, שמה כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומר עודו, ואם יסמכו זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות, שנאמר, והיו קולות וברקים וכל שופר, והיו כל השופר והאלוקים יעננו בקול, וכתיב, כל העם רואים את הקולות, דקודם מתן תורה הבו. רבי אבאו אומר, כאילו הקריב קורבן תודה, שנאמר מביאים תודה בית השם, רב נחמן אמר, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים, שנאמר, כי ישיב שבות הארץ כבראשונה, אמר השם. כן. אז אנחנו קודם כל מסמים לב, שמתן תורה, אותו פסוק שדיברנו עליו, הדרשה הזו דורשת את הדברים באופן אחר. יש פה חמישה קולות. אם קודם עשינו את החשבון, שהכל, יש פה קולות וברקים וענן כבד וכולי, שלושת המרכיבים של החומר והכל שהוא מוציא אותם מן הכוח אל הפועל. עכשיו אנחנו באים ומדברים רק על הכל, מבחינת מה שהוא מוציא מן הכוח אל הפועל. התורה ככל המציאות, כשופרה של המציאות, יוצאת מן הכוח אל הפועל לא פחות מחמישה צדדים, חמש בחינות. וכל הנהנה מסעודת חתן, כל המשמח חתן וכלה זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות. צריך להבין את הקשר. וכאילו הקריב תודה, כמשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. אז יש פה כאילו תוספת הבנה בעניין התורה, אבל אגב זה אנחנו גם הולכים להבין יותר לעומק עניינים נוספים. אז קודם כל, המציאות של החמש. החמש, יש כמה פעמים שהמהר"ל יש לו את המדרגות של הצדדים, כן? החמש מבטא ארבע צדדים והפנים האמצעי. וזה בא לומר, והפנים האמצעי הוא כמובן יותר נשגב, יותר נשמתי, הוא התוך, אבל הוא הולך לארבע קצוות. ביסוד הדבר זה דומה לבחינת השבע, שהמהר"ל בסוף הפרק רומז לנו שמדרש יש התורה ניתנה בשבעה קולות. באמת יש מדרש שסופר את התורה בשבעה קולות. זה לא הבדל מהותי. העיקרון גם בשבעה יש פשוט אותם שישה צדדי החומר, והשביעי הוא התוך, כמו שאנחנו יודעים, שבעת ימי בראשית. אז יש פה את אותו עיקרון. מהו העיקרון הזה? העיקרון הוא שהתורה צריכה להתפשט לכל בחינות המציאות. זה תפקידה, זוהי השליחות שלה, זו המטרה שלה. ויחד עם זה, במרכז כל קצוות המציאות, יש את התוך הפנימי. אומר לך, שהתורה פונה אל כל מרחבי המציאות, ובד בבד עם מה שהיא פונה לכל מרחבי המציאות, היא מגלה לכל המציאות שהיא כולה מלאה נשמת חיים, שהיא כולה יכולה להיות רוחנית, כולה יכולה להיות אלוקית, כולה יכולה, ביסוד כל המציאות נמצאת נשמת השם, נמצא התוכן האלוקי, וגם מגמת כל המציאות היא לגלות את התוך הרוחני הזה. זה הבחינה של החמש. יש פה חיבור לכל המציאות הארצית, לכל אופניה ובחינותיה וכל צדדיה. יחד עם זה יש לנו לגלות את כל זה, איך כל זה שומר את הזיקה שלו אל הקודש. כן, לא נכנסתי כאן עכשיו. ברור ששבע עוד יותר מפורט. חמש זה הצד הראשוני הזה שיכול לגלות את אותו עיקרון. בדרך כלל זה שבע. כשאתה מדבר על הדברים ברמה יותר יסודית, אז כנראה מתאים לזה החמש. אני לא... כן, באמת גם אמרה על עצם זה שאמרה לא הציב. אמרה לא עשה פרק לתורת המספרים. שם פה חמש, פה שבע, פה עשר, פה... אתה רואה זה מהרבה מקומות, זה תמיד רק אמצעי להסברה. מהר"ל אף פעם לא עשה את הדברים האלה כמקצוע בפני עצמו. זה משמש להבנה, זה עוזר להבנה, זה לא שזה עצמו תורת המהר"ל. מהר"ל לא פילוסוף, מהר"ל משתמש. זה, כן? זה כלי להבנה. כך נראה.
אבל חז"ל השתמשו בזה. חז"ל אמרו פעם.
נכון, נכון, נכון,
בסדר.
זה לא סתם, זה לא סתם. בסדר, אני אומר לך ששבע זה יותר צדדים, מקיף יותר בחינות, יותר כללות המציאות. שבע זה כל הבחינות, יש לפעמים גם 49, שבע כפול שבע, עוד יותר פירוט, עוד יותר מלא, נכון? חמש, מבחינה זאת, זה העיקרון הזה בראשית דרכו, כן? לפעמים הוא אומר שלוש, שמהאחד מתפרט לשני צדדים, אחדות. החמש זה כבר מגלה עוד יותר מציאות מטריאליסטית עשויה לארבע צדדים. אנחנו לא צריכים כרגע את כל השישה צדדים. לא צריך לצורך העניין הזה, כי הכל מגלה את ההתפשטות. ימה וקדמה צפון, זאת אומרת, כי הכל מבטא את ההתפשטות לכל מרחבי המציאות. כשאנחנו עוסקים בכל, אנחנו עוסקים, איפה אנחנו נמצאים? מי שתוקע את השופר, איפה הוא נמצא? בפנים. מסובב את השופר לכל הצדדים. אז החידוש, זה כבר מספיק. שהקול הפנימי הזה מגיע לארבע צדדים, זה כבר מנקודת הפנים, איך מתפשט לכל הצדדים. אבל כשאתה מדבר על מציאות שהולכים לבנות אותה לתלפיות, אתה אומר שיש לה שישה צדדים. בכל זאת יש בה שבת בפנים, יש בה פנים. אז אתה בא מהחוץ פנימה, כאילו. יכול להיות. אבל אני לא בודק את זה, לא בדקתי את זה לגמרי בכל המקומות, לעשות על זה מחקר. אבל נראה לי כרגע ככה. עכשיו, המדרש הזה שהמהר"ל מביא אותו, הגמרא בברכות, עוסקת במי שנהנה מסעודת חתן ולא מסמכו, זו הסוגיה. אז הוא זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות. אז צריך להבין את הקשר. מה זה העניין של חתן וכלה, שהם שייכים גם כן לחמישה קולות האלה, וממילא גם על ידי זה להתרומם מההבנה של החתן וכלה אל התורה. במה הדימוי הזה? איך משמחת חתן וכלה יש לך שוב השוואה אל מה? אל התורה במה שכאן אנחנו עוסקים בה. התורה במובן הזה שהיא מתפשטת. ההשפעה שלה מתפשטת. אז חתן וכלה, זה מה שאומר המהר"ל, שזה לכאורה המציאות, מציאות של שני צדדי מציאות שמתאחדים יחדיו. וזה מעניין, משום שאיש ואישה לכאורה מופקדים על זה שבניין הבית שלהם יהיה בניין בית של נגלה. לא סתם נגלה, אלא צריכה ההתאמה ביניהם להיות לגמרי טבעית. אף על פי שאיש ואישה הם לכאורה שונים באופיין. וכאן הקדוש ברוך הוא ייסד בטבע המציאות, שתהיה מין שלמות מיוחדת במינה מושגת דווקא בחיבור של איש ואישה. הרי ראיה גדולה מזה שהמשך התולדות של קיום המין האנושי הוא על ידי הקשר בין האיש והאישה. אז זה אומר שהקשר של האיש והאישה הוא לא רק שיא של בניין אנושי מסוים, אלא הוא פוגש יסוד שהוא על אנושי. כי להעמיד תולדות במציאות זה משהו שבא ממקום על אנושי. אז זה אומר שבעצם הקישור של האיש והאישה גם מתחיל בשורשו, עם מקום על אנושי. 40 יום קודם מצירת הוולד, בת כל מחרזת ואומרת, מה הקדוש ברוך הוא עושה ממעשה בראשית מזווק זיווגים? זאת אומרת, הביטוי הזה מבטא את זה שבעצם הקישור הזה של איש ואישה הוא קישור שמוכרח להיות מיוסד על מה שהקדוש ברוך הוא עושה את הדברים. משום שהמקום שממנו צומחת אותה אחדות הוא מקום שהוא מעל ליצירה האנושית של האדם, הוא שייך ליוצר, וכביכול פה, בזיווגי איש ואישה, מחדש כל פעם מתגלה לנו כוחו של היוצר, וכוחו של היוצר מתגלה לא רק במובן הזה שהוא יצר את המציאות במעשה בראשית, כי היצירה הזאת יותר משוכללת. היצירה במעשה בראשית היא באמת יצירה טבעית, וברור, המציאות ממשיכה, התהליכים הטבעיים ממשיכים, ולפעמים יש אפילו התפרצויות הרגש וכו'. הכל מונח בעצם ביסודות הטבעיים במציאות שמדי פעם יתרחשו כאלה דברים. אבל הבנייה האנושית של המציאות, הבנייה העמוקה האנושית של המציאות, היא כאילו לא, היא אומנם צריכה להופיע בכלים טבעיים, אבל היא יונקת מן העל טבעי. נכון שאיש ואישה, התנמה שלהם צריכה להיות טבעית, אבל שורש החיבור שלהם הוא הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. אז זה כאילו כל פעם שיש נישואים, יש לנו פה מחדש, אנחנו מערכים בקרבנו את יוצר האדם, לא לחינם הברכות האלה אשר יצר יוצר האדם, משום שיש לפנינו פה מחדש פגישה עם הקדוש ברוך הוא יוצר האדם. דווקא כאן. אולי יותר מאשר בשעת הלידה, אלא כאן, בשעת הקשר הזה, שהוא אמנם, שוב, קשר שמוכרח להיפגש בהבנה ובהשגה האנושית הטבעית שיש ואישה, אבל בטבע הזה, שמיוסד על משהו אלוקי, על שלמות אלוקית, על צד נשמתי אלוקי, מתהווה חיבור מושלם. שיש פה הערה אלוקית שכמותה נבנית על גביה מציאות גשמית טבעית שיסודה על טבעי אלוקי. וזה קצת דגם של בבואה לכל מה שהתורה פועלת בעולם. התורה היא גם כן ככה. היא מתחילה משמי שמיה, קול גדול ולא יסף, קול אלוקי, קול אלוקי כזה שהיה מסוגל לשבר ולהפוך את כל המציאות לכאורה למבול חדש, אלמלא הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יעשה כן. אבל הכל בא מאותו מקום, והאנושות הרגישה את זה, אותו מקום שכלפיו המציאות יכולה להתמומס ולהתבטל. כי זה כל היוצר בא ונותן תורה. זה כל היוצר, הוא זה שנשמע פה, כל היוצר שמסוגל גם היה להחריב חס ושלום. כל היוצר בא ומחדש מציאות מעת היוצר, אבל זו מציאות שהיא לא סתם מחדשת טבע חדש, בונה עולבות ומחריבם, לא. הקדוש ברוך הוא יוצק תוכן בתוך המציאות, מגלה את הנשמה בתוך המציאות. לגלות את הנשמה בתוך המציאות, הרי זה הכל, מן דנפח מדיני נפח, מה שהקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמת חיים, מה שהקדוש ברוך הוא נותן בעולם נשמה, הנשמה הזאת היא מפריחה את כל החיים בעולם, היא מגלה את עצמה במציאות שלמה, באופן שכל המציאות מוארת על ידי זה, כל המציאות נבנית על ידי זה, והרי לך הזוג שמקימים בית, כמה חיים מהירים יש בתוך הבית הזה, כמה שפע קדושה יכול להיות שקום בתוך הבית הזה, כמה איש ואשתו שכינה ביניהם, כמה יכול להיות תא של בית בעם ישראל, יכול להיות בעצמו מין בבואה של שכינה, מין בבואה של בית מקדש, מין בבואה של זיווג, של הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, בבואה של הקרובים. הצורה הזאת שיכולה להיות מסורה ומופקדת בידי כל איש ואישה, היא מעין גילוי למה שהתורה באה לתת את הזיווג השלים של המציאות. התורה באה לזכות את העולם בנשמת חייו, בתוכן השלם הזה המקורי, שעל דעת זה ניתנה תורה. וכן כותב המהר"ל גם על איש ואישה, מרחיב המהר"ל גם בבאר הגולה, עוד יש לך לדעת, כי אין זיווג האדם טבעי, רק הוא מן השם יתברך, החיבור והזיווג לקח באיש ואישה יש שם יוד קי, היוד באיש, האי באישה, לפי שהוא יתברך מחבר אותם, ואין בזה העניין הנהגת הטבע. רק כי הוא פעולת השם יתברך, כך אין דבר זה נכנס בהנהגת הטבע, כמו קשי זיווגן כקריאת ים סוף, כמו שקריאת ים סוף זה ביקוע הטבע לכאורה, כן? אבל אנחנו יודעים בעומק שגם קריאת ים סוף לא נועדה לעשות משהו שהוא הפך הטבע. הרצוידרי תמיד אומר שוישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, מביא את המדרש שכל טיפה וטיפה חזרה למקומה. קריאת ים סוף הייתה רק לפתוח את העיניים, לראות מה יש תמיד בתוך כל הטבע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, שמיים יעמדו, אחרת היה בורא את זה כבר בשש ימי בראשית, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שמיים יזרמו. ואנחנו אבל רגילים לזה שמיים זורמים, לא מרגישים שמעשה השם זה. אז הקדוש ברוך הוא פתח לנו קריאת ים סוף, עם ישראל עובר בתוכו. ידעתי שבעצם בכל הטבע, התוכנה הפנימית של כל הטבע זה נשמה אלוקית. זה נס שבתוך הטבע. גם התורה כולה היא שמיימית, אבל היא נועדה. זה הנקודה. נועדה לשכון, זה חמישה קולות. נועדה להופיע בכל צדדי המציאות, בכל מרחבי העולם הגשמי. היא נועדה להיפגש עם העולם בטבעיותו, בשלמות הופעתו. מכאן אנחנו מגיעים לעוד צלע, שכאן מתדמת. כאילו הקריב תודה, כל המשמח חתן וקלה כאילו הקריב תודה. זה מסביר לנו על החתן וקלה, אבל גם מסביר לנו על מתן תורה. אגב זה, כי זה לכאורה אם הדברים הללו מושווים, אז זה מסביר גם על מתן. מה קורבן תודה? קורבן תודה, יש לחמי חמץ ויש לחמי מצה. צריכים לבוא ביחד החמץ והמצה. חמץ והמצה לכאורה הפוכים. בדרך כלל אסור להביא חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם. החמץ הוא לא רצוי בבית המקדש. אבל כשאדם מביא תודה, הוא כן מביא חמץ. למה? משום שבעצם כך, הצד האלוקי של המציאות ודאי שהמשל אליו זה המצה. כי המצה היא בעצם הקמח והמים כמות שהם, בלי ההדפחה, בלי השיעור שבעיסה, בלי הצד הזה שלכאורה יש בו יצר הרע, אותו צד של המציאות שנקרא שיעור שבעיסה, אותו צד שהחיים האנושיים לכאורה עלולים לשנות או להסתיר את היושר האלוקי, את השפע האלוקי הישיר שחודר לתוך המציאות. ואנחנו רוצים בהקרבת הקורבן להתבטל אליו יתברך, להגיד שאנחנו בכל המנחות באות מצא, כי אנחנו רוצים לבטא את זה שאנחנו רוצים להשתחרר מאותם החטאים שגרמו, כי אנחנו רוצים להתכפר, אנחנו רוצים להראות שבעצם אנחנו מטפילים את מציאותנו אל המציאות החלקה, הישרה, האלוקית, גם בפסח. הכל מצה ולא חמץ, כי אנחנו רוצים להגיד שאני ולא מלאך, אני ולא שרף, וגאולת מצרים הייתה גאולה, גאולת חיפזון, שהקדוש ברוך הוא יש מאין, חצב אותנו לא לעם, הוציא אותנו ממצרים, מבטאים את הצד האלוקי המתנשא מעל כל המציאות. הצד האלוקי השורשי שהוא זה שעושה אותנו לעם. בפסח אנחנו מדגישים שלמרות שהמציאות היא לכאורה גשמית, היינו בטבועים בגלות מצרים, בעומק החושך, בהנף יד הקדוש ברוך הוא, במאותות מופתים גלויים, הקדוש ברוך הוא עושה אותנו לא לעם, מפציע את אור הקודש, את הרוח, את החירות בעולם, ובוחר לו את עמו, והכל מעשה השם, בכלל אין פה התערבות אנושית. כי זה יצירה אלוקית גמורה, בגלל שזו יצירה אלוקית גמורה, אסור שיהיה חמץ, כל חמץ בפסח, הוא חציצה גמורה, כי אתה צריך נחשפת הפעולה האלוקית העושה אותנו לא לעם, כנשמה לכל המציאות, יש מאין. בכל הקורבנות זה גם כן ככה, דווקא מצה. אבל בקורבן תודה, אנחנו מביאים תודה על מה? על מה שלכאורה התהלכנו במציאות. והסתבכנו בסיבוכי המציאות, כן, יורדי הים באוניות, וחבושים מבית האסורים, וכולי שנתרפא וכל זה, ושפלנו זכר לנו. ואנחנו ראינו את חסדי השם בתוך המציאות הסבוכה. אז בעצם קורבן תודה הוא מעין מין מצב כזה שיוצר גשר בין המציאות, כפי שרימו של עולם רצה שהיא תהיה, רימו של עולם רצה, שהמציאות כן תהיה, יצר הרע שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, הוא היה הרי התנאי שהתורה תינתן לנו ולא למלאכי השרת. אז ברור שהמציאות נעשתה דאתא דאחי. מתי אנחנו אומרים שהמציאות נפגשת איתנו לגמרי? בממד של החמץ נפגשת בנו עם היצר הרע, עם השיעור שבעיסה שיש לו לנו, והתורה יכולה להתמודד עם זה. אז קודם כל קורבן תודה זה המישור שאנחנו באים ומחברים. המציאות התחתונה עם השורש האלוקי, חמץ ומצה. גם מתן תורה הוא נועד, שורשו כמובן שייך לבחינת מצה, אבל גמר הופעתו, החידוש העיקרי שבתורה זה שהיא ניתנת למציאות, שהיא לכאורה כולה חמץ, יכולה להאיר את החמץ, ולכן בחג השבועות, כמו שאמר, על מביא חג השבועות, זמן מתן תורה, מביאים שתי הלחם מן החמץ דווקא. שתי הלחם בחג השבועות מן החמץ. בפסח אנחנו עם המצה. בפסח מתחיל לספור 49 ימים. עוד לא גמרת את הדרך, לא לפני פסח. אבל התכלס שמה, שאותה יציאת מצרים מופלאה, אותם ניסים, תימצא הדרך איך הם יכולים להיפגש עם המציאות שלנו לגמרי ולהאיר אותה. אז מתן תורה, חג הביקורים שאנחנו זכינו, כן, בעצרת אנחנו רואים, כולם מודים שבאין ענה מלחם, שאנחנו ראויים אל התורה, המציאות הגשמית שלנו, הצד הנמוך של המציאות, גם יכול להיפגש עם התורה, זה בא על ידי מה שכולו חמץ. אנחנו כאן נמצאים ערב פסח, ואנחנו צריכים לזה, זה נמצא גם בדרשה של המהר"ל, דרשה לשבת הגדול, שכך צריך להסתכל על התהליך כולו, יציאת מצרים, עד ההשלמה, עד מתן תורה, מתחילים מההתרוממות של ההופעה האלוקית, עד מתן תורה, שהוא גמר הפעולה, שהתורה ניתנת ונאחזת בנו לגמרי, לכן הקורבן תודה הוא כאילו הגשר שממנו מתחילה התורה, ואיפה התורה נגמרת, וגומרת את השפעתה, ובונה את המציאות שלנו לגמרי. אז שיהיה לנו חג כשר ושמח.